כאילו אורחים ממקום ודחיל ליחידה אותיות ותפיות ותפיות ואחקים בקודה של משם כל ישראל. באים להמשיך בעזרת השם בתיקוני הזוהר, תיקון נון ג' שכבר התחלנו, ודיברנו על הגן העליון ועל הגן התחתון. אנחנו בדף תרלת. שואל רבי יהודה את רבי שמעון בר יוחאי עליהם השלום. אמר לרבי יהודה, שאל עוד לרבי שמעון, השכינתת התאה היא גן. הרי השכינה התחתונה נקראת גן. כנזכר לאל, דתמן עץ החיים נטוע. ששם נטוע עץ החיים. אז יש בעיה. אם עץ החיים נטוע בגן, זאת אומרת שעץ החיים שהוא תפארת, נטוע בתוך המלכות. נטוע זה לא שהוא בעצם נכנס לתוכה, אלא שהוא מושך חיים ממנה. ולכאורה זה הפוך. התפארת נותנת חיים למלכות, ולא המלכות נותנת חיים לתפארת. אז אם העץ נטוע בתוך המלכות, זה אומר שהמלכות מזינה אותו. ולכן, כמה דעת אמר, כמו שכתוב בעץ החיים בתוך הגן. ואיך תפרש שעץ החיים הוא התפארת? כי איך הוא נטוע בתוך המלכות שהיא הגן ומושך חיים ממנה? איך יכול להיות דבר כזה? הרי הוא משפיע על החיים, הוא לא מושך חיים מהמלכות. ועוד, יש לשאול, איך פירשת את הכתוב, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד וגומר, על היסוד, שאיך יהיה מקורו מן האדמה, אותו דבר על היסוד, היסוד שהוא המשכיות של המלכות, של התפארת, סליחה, הוא נמצא כאן, גם הוא. השאלה חוזרת גם עליו. איך אתה אומר שבעצם הוא מקבל את החיות שלו מן האדמה, שהיא המלכות? להפך, שתי המדרגות הללו, תפארת ויסוד, הן מעבירות את הכוח שלהן למלכות. המלכות ריקה, חשוכה. אין לה מעצמה שום דבר, לית לה מגרמה כלום. אז מה התשובה שרבי שמעון עכשיו עונה לרבי יהודה? אמר לרבי שמעון לרבי יהודה, אתה רק טועה בדבר אחד, דע שכינתה אילה, לא מדובר בשכינה התחתונה, אלא בשכינה העליונה שהיא בינה. זאת אומרת שהגן נמצא כאן, ולכן הבינה באמת היא נותנת לתפארת וליסוד. הם יונקים ממנה. אז לכן אומר לו רבי שמעון לרבי יהודה, דע שכינתה אילה, בין הגן ובין האדמה, נאמר על השכינה העליונה שהיא הבינה, לא על השכינה התחתונה שהיא המלכות, כי היא גן אל החוכמה. היא גן ביחס לזכר שלה, חוכמה. וגם נקראת אדמה עליונה. אז גם הארץ העליונה היא גם האדמה העליונה. כן? כשאנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, זה ממעלה למטה. ולא ממטה למעלה. על שם 50 שעריה שמספרם כמניין אדמה. כן? אדמה א' ד' זה 6, 46, 50. זאת אומרת שזה שער החמישים, שער נון. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על אדמה, אנחנו מדברים על עולם הבא, על הבינה, על האמא העליונה, הם הבנים שמחה. במינה התנתה כל עץ שדה אי הוא צדיק. אז שם, כן, מן הבינה ננטע כל עץ שהוא צדיק, דהיינו יסוד. מפרש כי מילת כל, אנחנו יודעים שהמילה כל, כן, זה בדרך כלל היסוד. אז גם כאן, איך היסוד קיבל את הכוח שלו? הרי הוא כל. אבל אל תשכחו שכל זה 50, זאת אומרת שהוא מקבל גם הוא את הכוח שלו מ-50 שערי בינה. זאת אומרת שלפני שהיסוד שהוא נקרא כל, הוא נמצא במקומו, אמא, כמו שאנחנו אומרים, אבא יסד ברטה, אותו דבר בצד השני, אמא יסדה ברא. אז הבן הוא היסוד, התפארת והיסוד, שהם גוף אחד. אז לכן כשאנחנו קוראים ליסוד קול, מאיפה בא הקול הזה, כף למד? מהבינה. כף למד בגמטריה 50. אז לכן קול יהיו מסיטרה דמי. קוראים לה גם בשם אחר, מי. גם כן 50. מילת קול שביסוד, הוא מצד שם מי, דאמא. כי הוא מקבל מאמא 5 חסדים או 5 גבורות, שכל אחד כלול מ-10, הרי כמספר מי דבינה. דאחי סליק לחושבן קול, לכן מי וקול זה אותה גמטריה. כי כך עולה קול כמספר מי. ומה שפירשנו שעץ החיים שהוא התפארת נטוע בתוך הגן שהיא הבינה, אז ככה בעצם צריך לראות עכשיו את הציור. אני עושה אותו בקטן יותר במסגרת. הציור הוא בעצם עץ הפוך, שהשורשים למעלה בבינה והענפים בתפארת וביסוד. בסדר? זאת אומרת שאנחנו כאן בעולם למטה בענפים, והעולמות למעלה זה השורשים. זה עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. זאת אומרת שבעצם אנחנו רק השתקפות בעולמנו של אותו עץ הפוך שנמצא למעלה. והראיה הוא בגינה יתאמר, בשביל זה הבינה נאמר מבטן מי. אז הבטן האמיתית היא כאן, היא למעלה, היא במי. בטן של הבינה הנקראת מי. מה יצא משם? יצא הקרח, יצא התפארת שנקרא קרח או קרח, שנתקן באימה בסוד העיבור. דאי הוא שעל התפארת נאמר הקרח הנורא. הרי התפארת הנקרא נורא הוא בחינת קרח. למה הוא בחינת קרח? למה התפארת זה קרח? מה הקשר בין הקרח ובין התפארת? שבעצם צריך להפשיר כדי לתת את הענפים למטה. לכן אנחנו כאן לומדים בעולמנו את שפת הענפים, העוסקים בשורש. יוצא שהבעיה הגדולה ביותר בעולמנו, שהוא נמצא כאן למטה, בעץ ההפוך הזה, שאנחנו נמצאים במיליארדים של פרטים, ומי שאינו חוזר לשורש ולא לומד את השורש, יכול בקלות ללכת לאיבוד בפרטים האלה, הרבים. לכן הקבלה עוסקת בשפת הענפים העוסקים בשורש. תמיד מחברים אל האחד. תמיד מבינים שהכל יוצא מן האחד. ולכן אני חייב לגלות את המכנה המשותף בין כל הענפים כדי להביא את השפה העליונה והאחדותית. הוא ממשיך לפרש, מה שכתוב ועץ הדעת טוב ורע, אי הוא לטאטה, הוא למטה בעולם היצירה, כי עץ הדעת טוב דעמתת, הוא המלאך מתת, זה נקרא עץ הדת טוב, שהוא זעיר אנפין, די יצירה, שהוא טוב, ומי זה הרע? זה הלאומת, זה הסמחמם, הנקרא אדם בלי יעל, די יצירה, שהוא רע. זאת אומרת שעולם היצירה, חציו טוב, חציו רע. ולכן אנחנו קוראים למקום הזה, לעולם היצירה, עץ הדת טוב ורע. אבל אם אני מתייחס רק לטוב שביצירה, אני מתייחס לתפארת בקדושה. אם אני מתייחס לחלק הרע שביצירה, אני מתייחס לסמך מם. אז יש למשל עיסוק בעץ הדעת טוב. זה לאו דווקא כל הזמן עץ הדעת טוב ורע. אני צריך לדעת להבליט את הטוב.
הם מובדלים או שהם מעורבבים ב-DNA ביחד?
לא, הם לא מעורבבים. צריך פשוט מאוד, כשאדם הראשון חטא, הוא הרבב את הדברים. הדברים היו נבדלים, וצריך פשוט לעשות ברור מחודש ולהבדיל את הדברים הללו. כן, למשל, אנחנו בפרשת בעלותך, הסיפור הכללי של הפרשה הוא ההבדלה הזאת. צריך להרים את כל מה שנפל. כן, כמה מדרגות נשברו, כמה מדרגות נפלו? 7. זה המדרגות התחתונות. לכן צריך להעלות את המדרגות האלה. זה הבית והה. בית ה, זה 7. על אותך. בית ה, על אותך. זאת אומרת, אנחנו צריכים להעלות את הבית ואת ה. כדי להבדיל מהקליפה. כי עכשיו זה נתערב טוב ברע ורע בטוב. זה בעצם מה שקרה בחטאו של אדם הראשון, כי הוא לקח את מה שהיה חיצוני והפנים אותו. הוא אכל חיצוניות. לא. זה לא שורש פה. זה כבר תוצאה. בשורשים אין דבר כזה. בסדר? כן, תורת הפנימיות היא מכאן ומעלה. ובעיקר כאן בחוכמה. חוכמה היא בעצם תורת ארץ ישראל. נכון? לכן האוויר של ארץ ישראל מחכים. כי זה בעצם תורת האצילות. בעולמות המקבילה לחוכמה, כן, זה עולם האצילות. ובגינדה, ובשביל זה, מה שכתוב בעץ הדת, ולא כתוב שהוא בתוך הגן, לפי דאי הוא אתה מאתר אחרא, שהוא בא ממקום אחר, דהיינו מעולם היצירה. ואינו נטוע בתוך הגן שבאצילות, כמו עץ החיים. אז יש כאן הבדל בין שני עצים. עץ החיים נטוע באצילות, נטוע למעלה, נטוע בשורשים העליונים, אבל עץ הדעת הוא בא ממקום אחר, יצירה. הוא מעולם היצירה. זה נמוך הרבה יותר, אפילו לעולם הבריאה, עולם היצירה. ולכן הוא נקרא עץ הדעת טוב ורע. למה? כי עולם היצירה, משם מתעורר היצר. היצר יש בו טוב ויש בו רע. יצר הרע ויצר הטוב. שני היצרים, מאיפה הם באים? למה קוראים להם יצר? כי הם מעולם היצירה. מי עושה את הדבר הזה? זה לא סתם נתון, זה האדם. שיש לו פוטנציאל, ואיך קוראים לפוטנציאל לפי זה? בינה. בסדר? בינה זה פוטנציאלי. כן, איך קוראים לה בינה בעולמות? בריאה. לכן כשאני אומר למשל על בריאה כלשהי, האם זה דבר שהוא כבר עשוי, או שהוא רק נקודתי פוטנציאלי? תמיד פוטנציאלי. בריאה זה עדיין לא יצירה ולא עשייה. אז כל פעם שכתוב ויברא אלוהים את, זה רק בפוטנציאל. מי שיוציא את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל, זה היצירה והעשייה. למשל, יוצר אור הוא בורא רע. מה זה בורא רע לפי זה? פוטנציאל של רע. מי יהפוך את זה לרע ממשי? האדם. בסדר? יוצר אור הוא בורא חושך. כן, אותו דבר. שימו לב שבעצם הכוח היצירתי מצד אחד, יש לו כוח יצרי מפותח מאוד מצד שני. כי היצירה כלולה מטוב ורע. לכן כל העניין של היצר בא מאותה מדרגה שיש בה גם את הצד של הטוב וגם את הצד של הסמך מן.
מה יצר לב האדם?
מנעוריו. זאת אומרת, מנעוריו הוא מתחיל כבר ליצור או רע מן הפוטנציאל שניתן לו, או טוב מן הפוטנציאל שניתן לו. כל הבריאה היא פוטנציאלית. ואנחנו מוציאים לפועל בצורה כזאת או כזאת. זאת אומרת שיש לי בעצם נתונים בנפש, הנתונים שלי הם לא פלוס ולא מינוס, הם אבסולוטים, אין להם ערך של חיוב או שלילה. למשל, נולדתי עם 10 מדרגות. זה לא פלוס 10 או מינוס 10, זה תלוי בי. אני קיבלתי 10. ברגע שקיבלתי 10, ה-10 האלה יורדים, ובעולם היצירה הם יכולים להיות או פלוס 10 או מינוס 10. תלוי מה אני עושה עם הדבר הזה. למשל, קיבלתי, אני אדם חכם. מה אני עושה עם החוכמה הזאת? אני יכול ללכת ולהתקיף כל מיני דברים ולחשוב לתכנת כל מיני דברים רעים כדי לעשות, לא יודע מה, פיגועים.
פוליטיקאי.
או להשתמש בפוטנציאל הזה לדברים של חיוב, להביא ברכה לעולם, להביא אור לעולם וכו'. אבל זה אותו פוטנציאל. למה אדם רשע גדול אפשר לעשות צדיק גדול? כי זה אותו פוטנציאל. אדם שהוא קטן אפילו ברע שלו, קשה לעשות ממנו אדם טוב בטוב שלו, שיהיה טופ. הוא יהיה כזה פר ובינוני. אבל אם תיקחו אנשים כמו ריש לקיש, כן, שהיה ממש הכל בהתחלה לשלילה, אתה הופך אותו ושם לו סימון של פלוס, הבן אדם הזה הופך להיות שפיץ בקדושה. אז לכן יש לפרש מה שכתוב, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ. תשימו לב שכש יש שילוב כזה של אדוני ואלוהים, זה רק לדברים שהם כבר ממדרגה עליונה יותר. רק שהאדם נברא, מתחיל בעצם השילוב הזה להופיע בתורה. לפני בריאתו של האדם, אין דבר כזה. לא לבעלי החיים, לא לצמחים. לכן הגענו למסקנה שמה? שהנחש הוא בעצם השכל של האישה. למה? איך הגענו לזה? למה אנחנו אומרים תמיד שהנחש זה השכל של האישה? מאיפה המצאנו דבר כזה? אז אונקלוס מסביר שזה חכים. ואם תסתכלו בפסוק המדבר, העוסק בנחש, מה כתוב? אדוני אלוהים. מכל אשר ברא אדוני אלוהים, אז הנחש היה ערום. אבל מתי התחיל אדוני אלוהים? רק בבריאתו של האדם. אם תסתכל על בריאת בעלי החיים, לא כתוב אדוני אלוהים, כתוב אלוהים. אז המסקנה היא שבעצם האדוני אלוהים האלה ששייך השילוב הזה לאדם, כשאדם משתמש בשכל שלו לצורך שלילי, אז הוא הופך להיות בעצם כמו נחש. לכן גם כאן, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ. דאי הוא, על זה נאמר, צמח צדיק. רוצה לומר, צדיק השומר בריתו. צמחה ויצאה נשמתו מן היסוד הזה, רנפין הנקרא צדיק. וכן מה שכתוב, איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח גם כן, פירושו ממקום היסוד, יצמח הצדיק. וזה פירוש הפסוק, ויצמח אדוני אלוהים וגומר, כל עץ. רוצה לומר, מן היסוד יצמיח הקדוש ברוך הוא נשמת הצדיק דרך המלכות. במילים אחרות, הנשמות של הצדיקים בעולם שלנו באות מספירת היסוד העליון. אתם יודעים שיש שבעה סוגים של נשמות בעולם שלנו, ואותן נשמות ואותם סוגים הם לפי הספירה שממנה הגענו לעולם. יש אנשים חכמים מחוכמה, יש אנשים מבינים מבינה, יש בעלי דעת מספירת הדעת, יש חסידים מספירת החסד, יש גיבורים מספירת הגבורה, יש מראי תורה מספירת התפארת, יש נביאים בנצח, יש חוזים בהוד, צדיקים מיסוד ומלכים ממלכות. לכן כל אחד בעצם יונק את מי שהוא בעולם הזה מהספירה שממנה הוא הגיע. אז אומר הזוהר תחזי, בואו ראה, כל מן דנתיר ברית, כל מי ששומר את הברית מלפגום בזרע לבטלה רחמנא ליצלן, הוא בר דייהב לקודשא בריך הוא. אותו הבן שנותן לו הקדוש ברוך הוא, עלי תמר, עליו נאמר, ויצמח אדוני אלוהים כל עץ נחמד למראה. זאת אומרת שהוא זוכה לבנים שדומים לעץ נחמד למראה, שזה בחינת היסוד קול. כי על ידי שמירת הברית יזכה שיצמח ויוולד לו בן נחמד למראה. מה זה נחמד למראה? המראה זה העיניים, נכון? העיניים זה חוכמה.
תחזה.
זאת אומרת שזה ילדים שמסוגלים להבין סודות התורה.
נחמד.
ולכן יוולד לו בן נחמד למראה, דהיינו שתהיה לו השגה ברזין דאורייתא, בסודות התורה ששורשם ביסוד הזה, הרנתי. אז לא רק נחמד למראה, גם טוב למאכל. וטוב למאכל הוא בפיקודין דאורייתא. כלומר, שיהיה נזהר בעשיית המצוות של התורה, ששורשם במלכות. אז לא רק שהוא יהיה בעל יכולת גדולה מאוד להשיג פנימיות, גם מבחינת העשייה, זה בן אדם שבעצם יעשה, ישמור את המצוות, ישמור את מצוות התורה. אז יש לו גם תפארת וגם מלכות, גם יסוד וגם מלכות. אבל ברא אחרא דלא יתאבד בדחילו ורחימו דקודשא בריחו, אבל חס וחלילה בן אחר שלא נעשה ביראה ובאהבה של הקדוש ברוך הוא, רוצה לומר שלא הייתה לו כוונה לשם קיום מצוות של פרורבו, של המצווה של פרורבו, שצריך לעשותה באהבה וביראה כשאר כל המצוות, אז חז ושלום, כשיוצא בן כזה לעולם, מה כתיב בה, מה כתוב בבן הנולד, מייחוד שלו לשם שמיים? זה ייחוד, כן, חיבור בין איש לאישה סתם. שמה כתוב ועץ הדעת טוב ורע פירושו ודע ערבוביה דטוב ורע בן כזה הוא ערבוב של הטוב ושל הרע איך אתה רואה את זה? הוא מעורב ממצה ומסעור זאת אומרת שיש לו יצר הטוב וסעור יצר הרע הכל מעורבב בו אז הוא לא מסוגל לפנימיות כי זה לא מעניין אותו, הוא מתעסק רק בדברים חיצוניים, וגם חס וחלילה, בעשיית המצוות, הוא לא מקיים.
No.
גם רמז להורים, מאיפה הם הביאו את הילד הזה.
שאני אבין רגע, אז הילד הגיע איך שהגיע, נגזר מאיפה שנגזר, ממאסף של אביו.
ואימו.
ואימו.
כן.
אמרנו שכאילו...
בזמן ה...
אוקיי.
קונספציה שלו.
ואז הוא לא בא צדיק נגיד.
כן.
אז הוא כן מעורבב בטוב ורע.
נכון. אז העבודה שלו יותר קשה.
יש לו יכולת...
תמיד יש יכולת, אבל העבודה יותר קשה. של הבירורים. זו עבודה יותר קשה. דורשת מהילד הזה מאמצים הרבה יותר גדולים. כי זה בעצם ההשתקפות של איפה היו אביו ואמו.
אז איך הוא מתנגד לזה?
מה?
אז איך הוא יכול להתנגד לזה?
יכול. יש לו עבודה. עבודה יותר רצינית. לא, ולהורים גם.
אז הוא לא יכול להגיע לשורש אחר.
הוא יכול להגיע למדרגה אחרת, להשתנות, לקבל כל מיני מדרגות במשך החיים שלו, תוספות של נשמות, לפי המעשים שלו. אם הוא זוכה, אז נותנים לו מדרגות עליונות יותר, אפילו שהוא לא היה בשורש מהמדרגות האלה.
הרב, קודם אמרנו שהאדם מקבל פוטנציאל, נגיד,
תמיד יש נטייה בעולם הזה הנטייה שלנו היא יותר לצד הרע כי אנחנו בעולם העשייה שרובו רע פה דיברנו אפילו על עולם היצירה שזה חצי חצי אבל בעולם למטה רוב הנטיות זה רק לרע אנחנו לא רואים בכלל את הטוב בעולמנו הטוב בעולמנו הוא גנוז הוא נסתר. לכן הקליפה בעולמנו קודמת לפרי.
כמות הפוטנציאל מוגדרת על ידי כאילו המחשבה של ההורים, כן. ושימוש הפוטנציאל מוגדר על ידי הילד עצמו.
נכון. הילד פה ש... זה בעצם מעשייה.
זאת אומרת שבעצם ככל שהפוטנציאל של ילד בינונים יותר, ככל שכאילו בזמן הביאה ההורים לא היו במחשבה קדושה.
נכון.
ככל שילד יש לו פוטנציאל להיות צדיק יותר, ככל שההורים, היה להם את המחשבה יותר קדושה.
כן.
נכון?
כן.
סלילו לו את הדרך.
כן. עכשיו, מה זה ילדים? זה פשוט העמידה של ההורים בעולם הזה. כלומר, זה התוצאה.
זה המלכות של היסוד.
נכון, זה התוצאה. ילד מעמיד את הוריו.
מגדיר אותם.
כן. כמה זה בגימטריה ילד? אב ובן. אב ואם, סליחה. אב זה שלוש, א' וב' שווה שלוש, אם זה 41, וילד זה 44. ובגינדה, ובשביל זה, כדי שיזכו בני ישראל לבנים קדושים, מני קודשה בריחו לישראל, ציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל במצוות קדושים תהיו. זאת אומרת, תקדשו את עצמכם כשאתם עוסקים בעניינים האלה. והיינו לנטרה גרמה בפירייה וריבייה, שישמור את עצמו כשמקיים מצוות פירייה וריבייה, שהייחוד בזמן של הדבר הזה של להביא ילדים לעולם, יהיה בקדושה ובצניעות. ולפעמים הקדוש ברוך הוא לא מביא, כאילו מונע מהאישה פרי בטן. למה? כדי לעזור לה שביום שזה יקרה, זה יהיה בן מיוחד מאוד. אז הקדוש ברוך הוא כאילו נותן אפשרות לאבא ולאמא לעשות את זה הרבה יותר בקדושה, ואז הם מבינים רטרואקטיבית למה הקדוש ברוך הוא לא רצה לפני זה שיהיו להם ילדים כי כנראה שהמחשבה לא הייתה עדיין נקייה אבל ברגע שהם יחליטו והם יגידו עכשיו הבנו אז הקדוש ברוך הוא שם באותו רגע גורם לכך שיוולד תינוק, שייחודו יהיה בקדושה ובצניעות.
אז ככה ההורים של רבי עקיבא
בא? רבי עקיבא בא מהקליפה, משהו אחר לגמרי. הוא עשה עבודה.
היו לו אבא ואמא.
בסדר, אבל הוא עשה עבודה, הוא בא מהצד האחורי של המציאות, רבי עקיבא. זה אנטיתזה של כל מה שאמרנו פה. זאת אומרת שהוא דווקא עשה עבודה רצינית בחיים שלו כדי לבוא ממקום שאי אפשר להבין בכלל מאיפה הוא יצא. רבי עקיבא בא מסתרה אחר. משה רבנו לא מבין בכלל. כן? משה רבנו בא מהצד הטוב. ההורים של משה היו צדיקים. אז הוא נולד מהצדקות הזאת, מיוחבת ומעמרם. עם רם. אבל ההורים של רבי עקיבא לא היו באותה מתכונת באותה תקופה. לכן רבי עקיבא היה צריך בגיל 40 לעשות מהפך שלם בחיים שלו. ולכן הוא בא מהצד השלילי. כשמשה לא מבין איך יש בן אדם כזה בעולם כמו רבי עקיבא, מראים לו את הסרט למשה רבנו, מספר את הגמרא, שמשה רבנו יושב בשיעור של רבי עקיבא. והוא רואה את רבי עקיבא והוא לא מבין כלום בשיעור, משה. הוא אומר, איך יכול להיות? התורה ניתנה על ידי. למה אני לא מבין כלום? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך. כדי להבין, אתה צריך להיות באחוריים. אתה באת מהפנים, ותראה אותו כי טוב הוא. אתה באת מעולם של טוב, רבי עקיבא בא מעולם אחר. הוא עשה עבודה שאתה בכלל לא יודע מה זה. הוא בא מעולם של קליפות. אתה בכלל, משה רבנו, באת מה... שמיטה הראשונה, אתם זוכרים את המושג הזה? מהשמיטה שהייתה חסד. רבי עקיבא נולד בשמיטה של הגבורה, בשמיטה השנייה, והוא בעצמו בא מהשליליות הגמורה לגמרי. והוא עשה מאמץ גדול מאוד בחיים שלו כדי להפוך את כל המצב הזה לטובה. והוא הפך להיות האבא של כל התורה שבעל פה. הוא ורבי מאיר אותו דבר.
אז יהיו עוד שישה כאלה? עוד ארבעה כאלה?
יש מדרגות, למה עוד ארבעה? מה?
לשמיטה השישית.
יש לנו עוד זמן. לכן, צריך להבין את כל הדבר הזה. זאת אומרת שאסור לתת מקום לרע שיחול. כן? שלא ימצא הרע מקום לחול שם. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. פירוש, שלא ישמש במחשבות מעורבות מטוב ורע. כן? שלא יהיה תשמיש, שלא יהיה זיווג, שמערבב בין הדברים האלה. כל פעם שאתה הולך להביא ילד לעולם, לפחות ברגעים האלה, הזיווג צריך להיות ברמה אחרת. כדי שחז ושלום לא יצא הילד בצורה כזאת.
איך אנחנו יודעים מה טוב?
התורה? התורה? מה שהתורה אומרת. הרע מה זה? זה רק תענוג. זה תענוג עצמי. הטוב זה דאגה לעולם, להכשרת העולם, להתקדמות העולם. מה השאלה? שלהפך. זה ברור מאוד. אם הכוונה היא להטיב, להביא ילד לעולם שיהווה תיקון לעולם, אז זה הטוב. לפי מה התיקון? לא לפי המחשבות שלי, לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש לי שולחן ארוך, יש לי... כן, כל פעם שהשאלה הזאת חוזרת, אז שולחים לשולחן ארוך. אתה עושה מה שכתוב בשולחן ארוך, הלכה למעשה, או שאתה עושה מה שאתה חושב טוב, או מה שאתה חושב רע. אז לכן מפרש טוב הוא מסיטרה דדם טהור. אז הדבר הראשון קודם כל זה שמירת הנידה. אם בזמן שעשו את התינוק, האמא לא שמרה בכלל נידה, לא הייתה הולכת למיק ולא כלום, איך אתה רוצה שייצא מזה? כן, וזה ממש קשה. כדי לעשות טרנספורמציה מהדבר הזה צריך חיים שלמים. הנה אברהם אבינו יצא מזיווג בין אבא שלו ואימא שלו כשאימא שלו הייתה נידה. אז עד גיל 100 אברהם אבינו, כן, עד שהוא הפך להיות מישהו היה באמת, כדי להביא הוא בעצמו ילד ראשון לעולם שיהיה מהקדושה. זה לא פשוט, עשה עבודה רצינית מאוד, כי הוא נולד מביאה אסורה חס וחלילה. אז לכן צריך להיזהר מאוד, כל מה שנקרא תארת המשפחה והאימא, אם היא שומרת נידה, לא שומרת נידה. רוצה לומר, אם זוכה האדם לשמש במחשבות קדושות, אז הוולד נרקם מצד הטוב, ודם הטהור שבאישה, זה מה שעושה אותו. וחז ושלום ורע, אם זה מהצד השני, הוא מסתרה מצד דדם נידות, זאת אומרת שהאימא לא שמרה בכלל, היא לא הלכה למקווה. אז הילד הזה שנולד, הוא עכשיו צריך עבודה הרבה יותר קשה, יותר גדולה. אז היא הוציאה ילד מדם נידות, שעל ידי מחשבות המעורבות נרקם הוולד מצד הרע, ודם הנידות שבאישה. אז זו קליפה מאוד חזקה. ואם הילד לא עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים, זה לא פשוט בכלל. ואמר, דהי בר גרים, שזה הבן שנרקם מצד הרע. מה קרה? מה הוא יכול לעשות עכשיו בחיים שלו?
אבל מי עושה את
התיקון? הוא. גם ההורים. גם ההורים וגם הילד. ההורים צריכים לעשות תשובה ולחזור ו... לכוון על הילד הזה, אולי עשינו את זה במצב לא נכון, אז אני עכשיו מקבל על עצמי להיות בכיוון של הקדושה וכו' וכו'. אז עכשיו מה עושה הילד הזה שהוא כבר נולד? יכול לגרום לעצמו על ידי מעשיו הרעים עיבודה דטרן אלמין, חס ושלום, הוא יכול הילד הזה בקלות לאבד את שני העולמות, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא, שלא יזכה לטוב אפילו לא בעולם הזה, שלא נדבר בכלל על העולם הבא שאין לו, חס וחלילה. כל שכן לעולם הבא. אז זו כאן קשה מאוד.
מה?
מה זה למה ירדה? מתקן.
אבל הוא...
אם הוא לא מתקן, אז זה מה שקורה. אבל יש לו עבודה הרבה יותר קשה. אבל למה ירדה? זה תמיד לתיקון.
אבל היא לא תקנה, אז למה ירדה?
מה זה לא תקנה? למה את קובעת שהיא לא תקנה?
לא,
נגיד אם היא לא תקנה, זה בעיה של הילד ושל ההורים, הם לא עשו את העבודה. אבל יש אנשים שתקנו. הנה, נתתי לכם דוגמאות.
זאת אומרת שבעצם אותו ילד...
אין שום דבר שמונע תיקון, אין דבר כזה. בסדר? רק הפוטנציאלים קשים יותר לצאת מהם. נו, אברהם אבינו, זה עבודה? הוא במציאות של עבודה זרה לגמרי.
אני מבינה, נתת פה דוגמאות ששני אנשים מאוד מאוד שונים ומיוחדים.
לא, הם לא מיוחדים. הם פשוט מאוד, יש להם נשמות גבוהות, אבל גם לרע. בזמנו של אברהם אבינו, מי שלט בעולם? נמרוד. גם נמרוד היה מאותה מדרגה. יכול היה להחליט להיות טוב, הוא החליט להיות בצד השלילי. ואברהם אבינו, שהיה נכנע לנמרוד, היה יכול לגמור כמוהו. למה אברהם אבינו עמד מהצד השני? זה בחירה שלו.
זה מקרים, אני אומרת, מקרים
יחידים. לא, אבל זה הדוגמאות שהתורה נותנת לי. התורה לא מספרת לי סיפור על מקרה אחד. כשהתורה מספרת לי סיפור, היא אומרת לי, הנה מה שאתה יכול לעשות. ואז אתה תגיע למעשה כזה. לכן אני צריך כל הזמן לשאול, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? כי היו אפשרויות אחרת. בלעם גם כן יכול היה להיות בקדושה. הוא הלך לצד השני.
זה כנגד כל הסיכויים.
נכון, נכון. אבל זה לא נגד כל הסיכויים. בסדר, אבל זה בחירה של ההורים גם. הדאו דכתיב, זה שכתוב, כי ביום אכולך ממנו, מעץ הדעת טוב ורע, מות תמות. כן, הנה, עוד דוגמה, אדם הראשון. ידע שביום אכולך ממנו מות תמות. אז למה אתה אוכל? כנראה שהכוח הזה ממש מושך. הוא מפרש, מות, מה זה מות תומה, תמות? למה פעמיים מות? מות בעל מדן, מוות בעולם הזה, כי הרשעים אפילו בחייהם הם קרויים מתים, כי הם לא עושים כלום. לתיקון העולם כמובן. ותמות, חס ושלום, זה החלק השני, בעל מדעת, תמות בעולם הבא. שאם לא קיים את התורה ואת המצוות בעולם הזה, במה יזכה להחיות את עצמו בעולם הבא? גם שם זה חיים, זה עולם החיים. אז מה, אין לו כלום. אבל אם קיים את התורה ומצוותיה, הנה, הנה אפשרות. הזוהר לא סוגר את הדלת. אז יקוים בו מה שאמרו חז"ל, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. והרבה אנשים עשו את זה. הרבה אנשים עושים את זה. הנה, אנחנו בדור של עושים תשובה. הרבה אנשים היום חוזרים למקורות. וזה לא אנשים שההורים שלהם הביאו אותם ממדרגת הצדיקות, כן, בלשון המעטה. אז איך הם כולם משתדלים, ואתה רואה אנשים שנראים לך מכלפי חוץ רשעים גמורים, ואתה רואה שהם משתדלים ומתקרבים. ברוך השם. כן, כן, הוא נותן מדרגה להורים, גם ההורים צריכים לעשות עבודה, אבל הילד מזכה את אביו. כן, כלומר, כאילו יש תיקון בתוצאה כבר. למרות שהתוצאה כבר יצאה לעולם, רטרואקטיבית הוא מתקן את אבא ואמא שלו, וכשאבא ואמא רואים שהילד הזה יצא מהם, אז זה מזכה אותם, גם אחרי שהם כבר מתו, כן? מה? וגם חז ושלום, הצד השני, אבל הצד השני כבר אמרנו הרבה. אז בוא נחזור לצד הטוב. מה? שניהם יש אחריות, לכולם יש אחריות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תיקון 54. בראשית ברא אלוהים את השמיים, עץ החיים, ואת הארץ, כל עץ נחמד למראה. והארץ הייתה תוהו ובוהו. דע עץ הדעת, טוב ורע. עתה חזר רבי שמעון לדבר, כן, מה שהתחיל למעלה, לדבריו דלאל. ורמז את דרושו במה שכתוב בראשית ברא אלוהים, פירוש הבינה הנקראת אלוהים, בראה, הוציאה. כן, ברא, מבחוץ, את השמיים, הנה הבינה נמצאת פה, היא הוציאה את השמיים שנקראים תפארת, ואת הארץ שנקראת מלכות. אז בראה את השמיים, איך קוראים לשמיים? עץ החיים, שהוא התפארת, הנקרא שמיים, ואת הארץ, זה שכתוב כל עץ נחמד למראה, שהמלכות נקראת ארץ. ונקראת מראה או מראה, זה אותו דבר. אז מלשון לחמוד, לראות, לרצות, חזק מאוד. גם ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה, כן? גם שבת נקראת חמדת ימים. זאת אומרת שמי שלא חומד את מה ש כן צריך לחמוד, בסוף הוא יחמוד את מה שעשו. לכל דבר שהקדוש ברוך הוא אסר, הוא נתן היתר כדי להוציא לך את האקזוס הזה, שלא תישאר ותתנפח ותתפוצץ בגלל שלא יכולת לעשות משהו. אז מצד אחד אומרים לך לא תחמוד את האישה של החבר שלך, מצד שני אומרים לך תחמוד את ארץ ישראל, תחמוד את השבת, תשתמש בחמדה, הרי יש לך פוטנציאל בפנים. זה בדיוק מה שאמרנו פה, תשים פלוס לדברים הנכונים בחיים שלך, תרצה ותרדוף אחרי הדברים הטובים, תפתח את החמדה הזאת, כי בין כה וכה יש בך חמדה. אז במקום להשאיר אותה ולאט לאט תתנפח ואחרי זה היא תיקח אותך לחמוד דברים אסורים, ישתמש בחמדה הזאת לדברים חיוביים. כדי להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שכתוב בספר הבהיר. ספר הבהיר, מי כתב את ספר הבהיר? מה? ספר הבהיר זה ספר קבלה מאוד 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 עמוק. למי הוא מיוחס?
לא קראת.
לא קראת. חמדת ימים, אותו קראת? זכר למעשה בראשית. אז מי כתב את ספר הבהיר? טוב, אז כתוב בספר הבהיר עוד ת'
תנא רבי נחוניה.
מה?
רבי נחוניה
בן הקנה.
רבי נחוניה בן הקנה. ספר הבהיר, או ספר ממש קבלה עמוק מאוד. אז באות ת' הוא אומר, ברא בוהו ושם מקומו בשלום, וברא תוהו ושם מקומו ברע. הוא מפרש בפירוש אור הגנוז כי מילת בוהו מורה על החסד ועל הוויה וחידוש, ומילת תוהו מורה על גבורה, על חורבן, על שממה. לכן עניין עומק טוב ועומק רע המובא להלן, יש עומקים שונים בעולם, כן? מתי אנחנו עוסקים בעומקים האלה? עומק טוב, עומק רע, יש זמן בשנה מיוחד שאנחנו קוראים איזה מזמור לפני ברכו בבוקר. ממעמקים קראתיך, אתם זוכרים? אז מה זה ממעמקים קראתיך? אז צריך לדעת מאילו מעמקים, על אילו מעמקים מדובר. אז יש מעמקים שונים. אז פה הוא אומר, יש כבר שניים מתוך אותם שבעה עמקים. אז יש עומק טוב ועומק רע.
למה אני צריך לקרוא לו מהטוב? כאילו, אני בטוב.
מה?
ממעמקים קראתיך.
כן, מעמקים, זה יכול להיות מעומק הקליפה.
לא, זה בור.
לא, לאו דווקא.
מתוהו למה אני צריך, זה באזור
היסד. למה? תוהו זה גבורה. זה יכול להיות גבורה. אבל לאו דווקא חורבן ושממה. זה עכשיו, זה הפך להיות ככה, אבל זה גבורה בבסיס. והם, הנה למשל, יש מדרגות היום בדור שלנו, של ילדים, של בחורים, של אנשים שמתקנים, למרות שהנשמות שלהם הם מעולם התור. אבל הם משתמשים בכלים של תיקון, וזה עושה דברים חשובים מאוד לעולם היום. והם בחינת הדת הכלולה מחסדים וגבורות. טוב, בוא נראה מה אנחנו עכשיו מתקדמים. מה? יש כמה מדרגות כאלה, בלי נדר אנחנו נעסוק בהם בחודש אלול, בלי נדר. ומה שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז מה יש בארץ? תוהו ובוהו, דהיינו עץ הדעת דור ורע. מפרש ודה רזה תוהו, וזה הסוד של תוהו, דהיינו תוהו מלשון לתהות, כן, אתה בוהה ותוהה, תוהו ובוהו, כן, דהיינו עומק רע שבעץ הדעת מצד הגבורה שבו, כי תוהו מורה על חורבן ושממה. ומה זה בוהו? זה עומק טוב, יש בפנים משהו, בו הוא, שבעץ הדעת, מצד החסד שבו. כי בו הוא מורה על הוויה וחידוש הבריאה. ודה וזה סוד עץ הדעת, טוב ורע, דהיינו עומק טוב ועומק רע. ודור הפלגה, למשל, השתמשו בעץ הדת טוב ורע שבקליפה, בקליפת נוגה, והגבירו את הרע על הטוב. זאת אומרת שבדור הזה, הדור היה אמור להיות דור מאוד חזק, אבל הם השתמשו שם לרע, לקחו את הצד הרע של כל המנגנון, וגרמו מה שכתוב, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ. זאת אומרת שמשם התחילו כל ה-70 אומות העולם, 70 לשון, נפרדו מחלק הקדושה. ממש יצאו, גרמו לעצמם בעצם ניתוק ממערכת הקדושה, והכל התבלבל. ומהכה ומעץ הדעת נפק כל ערבוביה דטוב ורע, יצא כל הערבוביה הזאת של הטוב והרע בעולם. היום אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי לעשות בירור קודם לכן. אם אתה לא מברר, הכל מעורבב. וזה בעצם כל הדבר הקשה ביותר, לעשות את הבירורים האלה. הוא מפרש, דאי הוא רזה שהוא סוד הצדיק ורע לו. אז לפעמים אתה רואה צדיקים ורע להם. איך יכול להיות דבר כזה? הגם שהוא צדיק, אבל בגלל שיש חטא של עץ הדעת טוב ורע שהאדם הראשון אכל ממנו, אז מה, אז גם הצדיק הזה מסכן אוכל קש. למרות שהוא צדיק, מחמת חטא עץ הדעת יש בו קצת תערובת של רע. ואותו דבר אצל הרשע. אתה רואה רשע וטוב לו. אדם רשע ויש בו קצת תערובת של טוב. אז אנחנו צריכים להבין שהעולם שלנו התערבב, ויש לנו בעצם 6,000 שנה כדי לעשות את הבירורים האלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
זאת אומרת שככל שאנחנו מתקרבים לתאריך הסופי, ככל שיהיה מוחלטיות של רע וטוב מוחלט.
נכון, בדיוק. כמו שהתינוק בסוף יוצא, והשיליה מצד אחד, והתינוק מצד אחד.
זאת אומרת שיהיה, כאילו, תקופת משיח יהיה צדיק גמור ורשע גמור.
לא. אתה תראה את הרשעות באופן הכי 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 חזק בעולם.
כן, אבל זה אותו דבר מבחינת הבן אדם. בן אדם שיחליט ללכת לכיוון אחד,
לא.
הוא יהיה שלם עם הכיוון.
יפה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על דור. אתה תראה שהתקופה המשיחית דווקא מתקרבת לכיוון של אור משיח. אז למה אתה רואה את הדברים הרעים? אתה רואה מחבלים, אתה רואה אנשים רעים בעולם. עוד יותר. למה? כי פשוט שמים את כל הרע מצד אחד. אתה יכול אפילו להצביע עליו.
כן, אבל זה לא שהדור שלנו נגיד יותר ארזר או משהו. אם אנחנו מסתכלים על הדורות שקודמות לנו, הרומאים היו הרבה יותר ארזאים מהמחבלים של היום, או מהמון הדבר, כאילו דורות קודמות,
קודמים.
הרע היה הרבה יותר ארזר ממה שיש היום, לא, אבל אומנם...
לא, הוא היה מעורבב. היום הוא ממש נבדל. אפשר לראות את הדברים באופן יותר ויותר ברור.
אז לא רק בדור, גם באנשים?
באנשים, בדור, בהכל, בכלל ובפרט. הכל יהיה ממש יותר ויותר ברור. זאת אומרת, כל אחד בעצם יצבע, כן? יצבעו אותו בצבע הספציפי שלו. זה כאילו יהיו שתי קבוצות כלליות בעולם, ואתה תשתייך לקבוצה הזאת של אנשי האור במרכאות, ויש אנשים שהם משתייכים לאנשי החושך. והיום אפשר להצביע יותר ויותר על האנשים האלה. אז אנחנו עכשיו בתיקון 55 של התוניזיים, כן? מה?
יוצא מהתיקון הזה שהרע קדם לטוב.
תמיד, בעולם שלנו, בהופעתו.
בעולם שאלוהים ברא.
לא, בריאה זה כבר בחוץ. זה אומר, זה רק בהופעה.
אבל גם בראשית הבריאה, זה מראש המציאות.
בראשית הבריאה זה גם
לא. בראשית ברא אלוהים,
אבל...
רע, ואחר כך טוב.
למה אתה אומר את זה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפוך. הארץ הייתה, זה משהו אחר, זה השלב השני כבר.
השמיים לא.
בסדר?
השמיים זה?
השמיים זה הטוב, זה האור. אז הבעיה היא בגילוי הארצי של הדבר. כן? כאילו לומר שבשמיים אין, עדיין לא צבעת את עצמך, זה עדיין בפוטנציאל. שמה יש, תעשה מזה מה שאתה רוצה עכשיו. יש לו כוחות שהוא יכול להרוס את העולם, אבל הוא משתמש בכוחות האלה לבנות את העולם. בסדר? אז יש לנו את הכוחות האלה, צריך לדעת איך אני, כן, ממנף את הכוחות שלי, לאיזה כיוון אני לוקח אותם. אם אני עוסק למשל ביצירה, כן, אני עוסק כל היום ביצירה, זה בגלל שאם לא הייתי נותן ליצירה הזאת מהצד הזה לצאת, הייתי כל כולי ביצירתיות אחרת. יכול להיות. זה הולך באותו גובה, כן? בראשית ברא, בית ראש. מי זה בית ומי זה ראש? בית זה אמא, וראש זה אבא. דאינון, אבא ואמא. ברא, תרגום ברא. מה זה ברא? תינוק, ילד. בן. אי הוא עמודה דאמצעיתה, ועלי יתמר ונהר יוצא מעדן. למטה. פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית ברא, הנה מילת בראשית, נחלקת לאותיות בית וראש. הוא מפרש מה זה בית ומה זה ראש. צריך שיהיה בעצם אבות ואימהות, אבא ואימא, שמהם יצאו תולדות. ואינון אבא ואימא. כי אבא נקרא ראש לפרצופי האצילות, ואימא נקראת בית ביחס לאבא. ומילת ברא, מלשון ברא, אומר בתרגום ברא. כלומר, בראשית זה אבא ואימא, ומה יש כשיש אבא ואימא? יש כבר בן. כי אם לא, לא היית קורא להם אבא ואימא, היית קורא להם איש ואישה. אבל ברגע שאתה אומר אבא ואימא, משמע שיש ילד באזור. אז לכן ברא, אל תגיד ברא, אלא ברא. ברא פירושו בן. אז בראשית ברא זה אבא, אימא ובן, שפירושו בן. איהו עמודה דאמצעיתה, הוא זעיר אנפין שבעמוד האמצעי. כלומר, אבא ואימא, חוכמה ובינה, הביאו בן לעולם, שזה התפארת, קו האמצעי, שהוא בן לאבא ואימא. ועלי תמר, על הבן הזה שנקרא זעיר אנפין, על התפארת, נאמר, ונהר יוצא מעדן. זה אירנפין, הנהר, כן? הנקרא נהר, יוצא מאבא, הנקרא עדן. וממנו הוא עיקר תיקונו, לא תיקוניו. איפה ראית את זה?
בית וראש.
אני יכול לכתוב גם ראש בית.
אותיות.
זה אותיות. הוא שם את האותיות. אבל אנחנו יודעים מי קודם למי. כן? לכן כשהוא מתרגם את זה, מה אומר רבי שמעון? אבא ואמא, הוא לא אומר אמא ואבא. בסדר? לא להפוך את הסדרים. כבר העולם שלנו מספיק הפוך ככה. כן.
עליה יתמר נהר יוצא מעדן, ההמשך זה להשקוט את הגן.
בינה.
אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו?
מלכות.